אולי אין מתאים יותר מפרשת חיימות לזמנים שאנחנו נמצאים גם מבחינה לאומית, יום הזיכרון, פתיחה ליום הזיכרון. והמדרש בפתיחתו כבר עוסק באופן מאוד מקיף בסיבה למיתתם של שני בני אהרון. כשבמדרש עצמו יש דבר מאוד מפליא. מצד אחד, כשמסתכלים בבני אהרון עצמם ושואלים האם הם היו צדיקים או לא צדיקים, יש איזושהי הנחת יסוד שגם מבוססת שהם היו צדיקים. ומצד שני, המדרש עוסק בהגדרת סיבת מיתתן של משה ואהרון, מה הסיבה לכך ולמה הם מתו. ואני אתחיל להתבונן קצת בדברים, ננסה להבין. אחרי מות שני בני אהרון, רבי שמעון פתח, הכל כאשר לכל, מקרה אחד לצדיק ולרשע. לצדיק זה נוח, שנאמר בו איש צדיק. אמר רבי יוחנן בשם רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, נוח שיצא מן התיבה כשו הארי ושברו, ולא היה כאשר להקריב, והקריב שם בנו תחתיו. ולרשע זה פרעה נכו, כיוון שביקש ליישב על הכיסא של שלמה, לא היה יודע מנהגו, כשו הארי ושברו. זה מצולע וזה מצולע. היינו דכתיב מקרה אחד לצדיק ולרשע, לטוב ולטהור ולטמא. עכשיו, קודם כל, המקרה הראשון עוסק בהשוואה מצד אחד בין נוח לבין פרעה נכו, שנוח נאמר איש צדיק, ומהצד השני יש לנו את פרעה שהוא רשע. ומה נקודת ההשוויה? אצל נוח, מדרש ידוע גם מרבה, בראשית רבה נוח, שלא ידעו מה להכיל את האריה, שלא ידעו מה להכיל, אלא הוא פעם התעכב, לא נתן את המזון, והארי הכה את ירחו של נוח, ותוצאה מזה הוא נפגע, נהיה בעל מום, והיה אסור להקריב, לכן שם הוא זה שמקריב כשיוצאים מהכתיבה. ולרשע זה פרעה נכו, שהוא רצה לשבת על כיסא של שלמה. כיסא של שלמה היה לו איזה שכלולים מיוחדים שהיה צריך להכיר אותם. שלמה היה עולה דרך הישענות מסוימת. כיוון שהוא לא ידע איך לעלות, היה שם איזה ארי שגם כן הקיש אותו בצלה. אז יש פה מעין השוואה בין פרעה לבין נוח, שיש פה צדיק ורשע. ובעוד, למרות ההבדל בצדיקות שלהם, ההבדל הקיצוני של צדיק ורשע, התוצאה היא אותה תוצאה. היינו יכתיב מקרה אחד לצדיק ולרשע.
למה המעשה שהם בגינו הם יונחים? פרעה רצה
תוך
גאווה
ונוח
רצה
לשרת
את החיים.
כן, גם המעשה עצמו. אפשר לראות את זה גם במעשה עצמו. לטוב ולטהור ולטמא. לטוב זה משה שנאמר ותראה אותו כי טוב הוא. רבי מאיר אומר שנולד מהול. ולטוב זה אהרון שהיה עוסק בטהרתן של ישראל, שנאמר בשלום ובמישור הלך איתי ורבי משיב מאבון. עניינו של אהרון זה עניין הכפרה. ולטמא לא אומר רגלים. אלה אמרו שבחה של ארץ ישראל ואלה אמרו גנאי. אלו לא נכנסו ואלו לא נכנסו. אני הכתיב לטוב ולטהור ולטמא. פה השוואה בין משה ואהרון, שהם נקראים טוב וטהור, ומצד שני המרגלים, שהם אומרים את שבחה של ארץ ישראל, והם דיברו בגנותה, והתוצאה היא שקיבלו לכאורה את אותו שכר. שניהם לא נכנסו לארץ. אז דובח זה יושיה, שנאמר, וירם יושיהו לבני עם צון כבשים, ובני עזים, אשר אינו זובח, זה אחאב שביטל גרבנות. הדו דכתיב, ויזבח לו אחאב צאן ובקר לרוב, זבח לו זבח ולא קרבנות. זאת אומרת, לא יקריב לריבונו של עולם. יש פה מישהו שמקריב ומישהו זובח, מישהו לשם השם ומישהו שלא לשם השם. זה מת בחיצים וזה מת בחיצים, שניהם תוצאה הייתה של מוות בחיצים. אני דכתיב לזובח ולאשר אינו זובח. כתוב כחוטא, כתוב זה דוד שנאמר, וישלח ויביאו והוא טוב רואי. אמר ביצחק, טוב ראי בהלכה, כל רואה הוא נזכר לתלמודו. ישר דוד המלך נזכר את התלמוד שלו. זאת הייתה איזו הערה של ברור. את דוד המלך כתוב שההלכה כמותו בכל מקום. זאת אומרת, איזשהו כוח של ברור שמספיק שרואים אותו בשביל לראות את ההלכה. יש מעין העניין הזה שאומר רבי, למה אני גדול מחבריי? כיוון שראיתי את רב מאיר מאחוריו. נכון? המציאות הזאת שראה את רב מאיר, כבר העירה לו את הלימוד. כך גם דוד המלך, עצם ההסתכלות עליו הייתה, העירה את, את התלמוד. כחוטא זה נבוכדנצר, שנאמר, וחטאך כצדקה פרוק. זה בנה בית המקדש, הוא מלך 40 שנה, וזה החריב בית המקדש, הוא מלך 40 שנה. אבל מקרה אחד, שניהם הלכו 40 שנה. באמת אומרים שנבוכדנצר מלך כנראה 43 שנים. אבל בכל מקרה, ודאי שהוא לא מלך, שהמקרה אחד, שהם הלכו אותו משך זמן, ודוד לא מלך יותר. כנשבע זה צדקיה, שנאמר, וגם במלך נבוכדנצר מרד, כאשר שבועה ירא, זה שמשון. שנאמר, ויאמר להם, שמשון ישבו לי, פן תפגעו בי. מה הכוונה? אצל צדקיה, צדקיהו המלך, הוא נשבע שלא למרוד, ובכל זאת הוא מרד. זאת אומרת, באמת הוא נשאל על שבועתו, והוא עשה את זה ביתר, אבל אף על פי כן, היה נראה כאילו שם שמיים מתחלל, שהוא נשבע בסופו של דבר, לא עמד בשבועתו. ושמשון, הוא דווקא החשיב מאוד את עניין השבועה, שהרי הוא אומר, ישבעו לי, פן תפגעו בי. עכשיו, הוא תלה את חייו לכאורה בשבועה הזאת, משמע שהוא ראה חשיבות מאוד גדולה בעניין השבועה. ושניהם מתו בניקור עיניים, זה מת בניקור עיניים, וזה עיני צדקיהו עיוור. כאשר יצאו לגלות, עיוורו את עיני צדקיהו. וזה מת בניקור עיניים, יחזוף לישים בניקור עיניו. עד הוא דכתיב מקרה אחד לנשבע. דבר אחר, מקרה אחד, אלו בני אהרון דכתיב בהון, בשלום ובמישור. מה זה מקרה אחד לצדיק? זה בני אהרון שנקראים צדיקים, שכתוב בשלום ובמישור. לרשע זה הדת כורח, תכתיב בהון סורונה, מעולי אנשים רשעים. אלו נכנסו להקריב במחלוקת ויצאו שרופין, ואלו נכנסו להקריב שלא במחלוקת ויצאו שרופין. זאת אומרת, קודם כל שמים פה את בני אהרון בחבורה של גדולי הדור, שלכאורה, למרות היותם אנשים רואים כל אחד עם מעלתו, מקבלים את אותו שכר כמו אלו שהם היו הצד השני שלהם, היו במציאות של רשעה, במציאות של חיסרון. ובני אהרון משווים לדעת קורח שהם נכנסו במחלוקת ויצאו שרופים, ובני אהרון יצאים שרופים. מה שמאוד מפתיע, שלכאורה סיימנו את סעיף א', ואין פה שום תשובה. זאת אומרת, יש פה תיאור, יש אי אמירה, ואמירה נראית כלא מטרידה אפילו. דבר מאוד מוזר. הציפייה שלי הייתה שעכשיו יבוא אישהו הסבר, יסבירו לנו מה קורה פה.
חלק מהדוגמאות פה, זה שהוא מתחיל לדבר על פרט לכאורה בחייו של שני הדמויות, או שני המושבעים, וזה לאו דווקא עונש, או לאו דווקא קשור. סתם, הדוגמה עם שהוא קש והוא קש, אז שניהם הוא כאילו איכשהו קשור. ופה חלק מהדוגמאות שהביאו, זה שהוא שמח על השבועה והוא לא שמח, והוא גם שמח, הוא לא שמח. לא זה מה שהביא לניקור עיניים בכלל.
אז קודם כל, המדרש תולד. המדרש אומר שיש איזשהו קשר בין אותו מעשה לתוצאה. אבל זה נכון ש... אני מסכים איתך, זאת אומרת, השאלה הזאת שאלה שגם אני רציתי להעלות אותה באופן זה או אחר, שעל פניו יש פה ציור של זווית מאוד מאוד מסוימת אצל האדם. זאת אומרת, משה רבינו, חוץ מזה שלא נכנס לארץ, זה לא היה אישי ענישה. זאת אומרת, ודאי זה היה עונש, אנחנו גם יודעים שחזל מלמדים אותנו בגלל מה, התורה עצמה אומרת. למה משה רבינו לא נכנס לארץ? אבל חוץ מהעובדה שלא נכנס ארצה, הוא לא נפטר כמישהו שיורד מהפסוקים, מהתורה, מהופעת התורה, באופן של חוטא, אלא לא זכה. המרגלים זה ממש עונש בכל חומרתו, הם חטאו, נשארו במדבר. השוואה היא לא השוואה מדויקת. אבל כן אפשר לראות שהמדרש בא ואומר לנו, אל תצפו, לבוא ולראות את השכר שמקבלים האנשים באופן שונה בין צדיקים לרשעים. זה מה שאני שומע פה בסעיף הזה. אפשר לראות גם צדיקים וגם רשעים שמקבלים את אותו שכר. יש פה עוד נקודה שגם אותה צריך להעיר, שזה לא שהרשעים פה מקבלים יותר שכר. זה לא ציור שכמו שהגמרא דנה לגבי צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. אלא יש פה מעין השוואה בין צדיק לבין רשע. הדברים טעונים הסבר, אני חושב שהמדרש יתמודד עם זה בעזרת השם גם כן בהמשך. דבר אחר, אחרי מות רבי לוי פתח, אמרתי להוללים אל תהולו, להוללים למערבביה, אלו שליבם מלא, עליהם חלחליות רעות. זאת אומרת, מה זה אותם אנשים מעורבבים? זה אנשים שככל הנראה חוטאים, מעורבבים בהם גם מחשבות רעות, ואמרתי להם, אל תתהוללו. למה? רב לוי היה בצווח לאון, על אליה שמביאים על אליי לעולם. ולהרשעים אל תרימו קרן, אמר להם הקדוש ברוך הוא להרשעים הצדיקים, לא סמכו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח. אומרת, אל תתהוללו. למה אל תתהוללו? הייתי אומר, חכו, תקבלו את שכרכם, את עונשכם. זה הסיבה. אבל אמר להם, למה אל תתהוללו? אמר להם הקדוש ברוך הוא להרשעים הצדיקים, לא סמכו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח. אפילו הצדיקים. לא שמחים בעולמי. ואתם מבקשים לשמוח. איך אתם יכולים לשמוח? והם מביאים על אליי לעולם. ריש לקיש בשם רבי שמעון בן מנסיה אמר, תפוח הכבו של האדם הראשון היה מחה גלגל חמה. קלסטר פניו של על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, העקב של האדם הראשון שנראה כאין תפוח, זה חלק עגול, הזוהר, הבוהק שלו היה כל כך גדול, שהגלגל של השמש היה מחוויר ביחס לגלגל הקיבו של אדם הראשון. על אחת כמה וכמה קלסטר פניו של האדם הראשון שהעיר הרבה יותר מהעקב. הרי העקב הוא חלק שעל פניו הוא מכוסה, הוא פחות נאה. בפנים שהן מהירות, אחת כמה וכמה. ואל תתמה, בנוהג שבעולם אדם עושה לזכרי אחד לו ואחד לביתו. של מי עושה נאה? לא את שלו. זאת אומרת, כאשר אדם עושה איזה קערה, או איזה חפץ, עושה גם לו וגם למישהו אחר. למי הוא עושה את הנאה יותר? טבע הדברים, קודם כל הוא עושה למי שאמור להנות את ביתו. כך אדם הראשון נברא לשמיש של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, למה נוצר האדם הראשון? לשמש לי, לשמש לריבונו של עולם. כך אומר ריבונו של עולם, שקדוש שהאדם הראשון בא לשמש לו. וגלגל לחמה את השמישן של בריאותיו. וגלגל לחמה זה רק לצורך ישראל. אז ודאי שיותר ראוי, שמה יהיה יותר בוהק, יותר מאיר, ודאי שהאדם הראשון יותר מאשר גלגל חמה. אמר רב לוי בשם רב חמה בר חנינא, 13 חופות קשר לו הקדוש ברוך הוא בגן עדן. שאמר בגן עדן אלוקים, היית, כל אבן יקרה מסוכתך, עודם פתדה, ויהלום תרשיש שוהם וישפה, ספיר נופך וברקת, וזהב מלכת תופך ונקבך, בך ביום יבראך הקונן. וישמון מלוי אמר 11, ורבנה אמרי 10, ופליגי, מן עבד להן תלת עבד, תלת עשר עבד, כל אבן יקרה מסקותר תלת, מן עבד לו עוד חד, סבר, עבד לו חד, מן עבד לו עשרה, לא עבד חד מן הון. זאת אומרת, השעה איך להבין חלק מהפסוק של אותה סוכתך, אבן יקרה, האם להחשיב את זה כשלוש, להחשיב את זה כאחד, או לא להחשיב את זה בכלל. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא, יש פה איזה תיאור מדהים, קודם כל של עצם התיאור של האדם הראשון עצמו. אחר כך יש העניין של החופה, זאת אומרת, איזשהו הופעה של פאר, של שלמות של האדם הראשון שקשה בכלל לתפוס אותה. כל אבני החיים, כל הנוי, הקדוש ברוך הוא עשה לסוכתו של האדם מעל ראשו. אחר כל השבח הזה, כי אפר אתה ולאפר תשמע. לניגודיות עצומה. בעצם רואים את האדם. מה זה? זה דבר נפלא. אי אפשר בכלל לתאר. אחרי כל השבח הזה, ממשיך המדרש ואומר, כבר מופיע בתורה, כי אפר אתה ולאפר תשוב. יש פה איזה מציאות של היעדר גמור. אפר. מה זה קשור לעניין שלנו, של הרשעים? הדבר שעומד בפני עצמו. אלא צריך להבין מה משמעות הקיום. בעצם אנחנו מסתכלים על החיים, והחיים נראים לנו חזות הכל. כל אדם כאשר הוא האדם, החיים נראים לו חזות הכל. יש בהם באמת הרבה תוכן. אומר ריבונו של עולם, צריך להבין שכל התוכן הזה הוא תוכן עליון. תוכן עליון שנובע ממה? מזה שהאדם משמש ריבונו של עולם. אבל באותו רגע שהאדם לא מפסיק לעשות את תפקידו, כי הקדוש ברוך הוא גוזר, כן? מאפר באת ולאפר תשוב. ברגע אחד, מציאות החיים כבר משתנית בתכלית. זאת אומרת, ודאי וודאי מה שייכת שמחה לרשעים. כל הקיום של העולם זה רק מבחינת הקרבה לריבונו של עולם. ואם הצדיקים שמשמשים לריבונו של עולם לא מגיעים לשמחה שלמה, ודאי שהרשעים לא יכולים להגיע לכך. אברהם לא שמח בעולמי, ואתם מבקשים לשמוח? איך אתם הרשעים רוצים לשמוח? אברהם לא שמח בעולמי. נולד לו בן למאה שנה, ובסוף אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך. והלך אברהם מהלך שלושה ימים, לאחר שלושה ימים ראה ענן קשור על גבי ההר. אמר לו, בני, רואה אתה מה שאני רואה? אמר לו, היי, מה אתה רואה? אמר לו, ענן קשור על גב ההר, אני רואה. אמר לי, ישמעאל ולאליעזר, רואים אתם כלום? אמרו לו, לא, אמרו לא רואים כלום. אמר להם, מועיל ואינכם רואים כלום, וחמור זה אינו רואה, שבו לכם פה עם החמור. עם אדומים לחמור. מאיזה בחינה דומים? הוא לא רואה ואתם לא רואים. נטל את יצחק בנו ואלהו הרים, והורידו גבעות. זאת אומרת, תרחה מיוחדת כזאת. אלהו על אחד מן הערים, ובנה מזבח וסידר עצים וערך מערכה, ונטל את הסכין לשוחתו. ואילולי שקראו מלאך מן השמיים כבר היה נשחט. תדע שכן, שחזר יצחק אצל אמו, ואמרה לו, אנה היית בריא, איפה היית? אמר להם, תלני אבי ואלני הרים ואורידני גבעות. נכון, סיפר לה את הסיפור שאבא שלו העלה אותו גבעות. אמרה לוואי על ברי, דריביטה, אילולי מלאך כבר היית שחוט. זאת אומרת, כאילו, היא אמרה וואי, כאילו, היה קשה לה לתפוס את התפיסה הזאת, מעין שיגעון כזה. אמר לה, אין, זאת אומרת, שאלה אותו בעצם, הוא הלך להקריב אותך, אמר לה, כן, אותה שעה צווחה שישה קולות כנגד שישה תקיעות, אמרו לו, הספיק את הדבר עד שמתה. זאת אומרת, כאן מקובל, המדרש של יותר מפורסם, זה שמלאך המוות בא, והשטן בא ואמר לה, שאברהם הלך פה, מסופר שיצחק עצמו, בא וסיפר את זה לשרה ומתה. עד הוא הכתיב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ומכאן בא רבי יהודה ורב סימון אמר, מהר המוריה בא. והיה אברהם מערך בליבו ואומר שם חס וחלילה ימצא בו פסול ולא נתקבל קורבנו. באמת דבר נורא והיום. אברהם אבינו הולך להקריב את יצחק. אחרי 100 שנה נולד לו בן, הבטחה אלוקית, ולא סתם בן, בן שרואה. רואה את הענן קשור. רואה את הענן קשור. אברהם רואה שזה לא סתם בן. יש את ישמעאל ואליעזר. והוא מבין שיש פה איכות אחרת לחלוטין. על דעת כן הוא לוקח להקריב אותו לשם. והוא חוזר ומוצא את אשתו הצדקת, שהיא נפטרה. ולמה היא נפטרה? מחמת אותו מעשה. בעצם הוא לא הקריב את יצחק, אבל שרה מחמת אותו מעשה, נפטרת מהעולם. מה מטריד את אברהם בשלב הזה? חס וחלילה נמצא בו פסול ואני מקבל קורבנו. רגע, אם נגרם מחמת זה מיטה, אולי יש פה איזה חיסרון. זה חיסרון שלא יתקבל הקורבן שלי. יצא בת קול ואומרת לו, הולך לאכול בשמחה לחמך. איך אפשר לשמוח? איך אפשר לשמוח? נשמע בת קול כאילו לא מחוברת. זאת אומרת, איך אפשר לשמוח בשלב הזה? אז מבחינת השאלה שהטרידה את אברהם, האם הקדוש ברוך הוא רצה את קורבנו, באמת הוא קיבל תשובה טובה. אבל מה פירוש לאכול בשמחה לחמך? ישראל לא שמחו בעולמי, ישמח ישראל ועושיו, אינו אומר, אלא ישמח, עתידים הם לשמח מעשיו של הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. כי בכל הקדוש ברוך הוא לא שמח בעולמו, שמח שממשל במעשיו אינו אומר, אלא ישמח, עתיד הקדוש ברוך הוא לשמח מעשיו של צדיקים לעתיד לבוא. זאת אומרת, יש לנו איזשהו ציור, שבאמת אי אפשר להגיע לשמחה שלמה במציאות העולם הזה. העולם הזה הוא שזור, מחובר מצדדים שונים, וכן לא ניתן להגיע לשמחה שלמה בעולם הזה. ולכן גם השמחה של בני גן של הצדיקים היא בעיקר לעתיד לבוא, וגם השמחה של ריבונו של עולם לעתיד לבוא, למה? כי בעולם שלנו, כמו שאמרנו מקודם, מביאים רעה לעולם, יש את הרשעים. אבל ודאי שהרשעים לא יכולים לשמוח בעולם הזה, כמו שאמר, זה לא שלצדיקים יש שכר פחות ולרשעים יש יותר. אלא גם הרשעים ודאי לא יכולים לקבל שכר בעולם הזה. כל שכן. אבל הצדיקים לא, כי עדיין העולם לא הגיע למצב השלמות שלו. עדיין העולם הוא במצב שהוא צריך להתקדם, צריך להגיע למצב של ישמח, שהשמחה לעתיד. ועל זה בא המדרש ואומר, אלישבע בת עמינדב לא שמחה בעולם, שראתה חמישה כתרים ביום אחד. יבמה המלך, נכון? אחי הנשיא, בעלה כהן גדול, שני בניה, שני סגני כהונה, ונכנס בנמנה משוח מלחמה. כל המשפחה שלה, כולם ביום אחד היא רואה אותם שעלו לגדולה. נכון? איזושהי מעלה גדולה מאוד שזכו. כיוון שכנסו בניה להקריא ונשרפו, נהפכה שמחתה לאבל, הדה ודכתיב אחרי מות שני בני אהרון. ברגע אחד, השמחה שלה הופכת להיות אבל. זאת אומרת, המציאות של העולם שלנו, שכל מושג השמחה, היא שמחה שהיא לא בשלמות. היא שמחה שהיא שזורה בתוכה גם המציאות של המוות, כי המציאות של המוות הוא קיים. לא הגענו למצב שבילה המוות. העולם שלנו הוא עולם עדיין שמקושר לחטא האדם הראשון, כמו שהזכרנו. כבר יש בו, נגזרה בו מיטה, וכיוון שנגזרה בו מיטה, כי יש בו גם מציאות של חטא, יש בו גם מציאות של רשע, כתוצאה מזה, יש פה גם מציאות של צער, של עצב, חיים עוד שני בני אהרון. כך אומר המדרש, אפשר גם כן איזה תיאור קשה מאוד, שמופיע, רבי אבא בר כהנא פתח לשחוק, אמרתי, מהולל, עם הדן דחוכה מעורב מחדוות המעניה, עם הצער מעורב, מה מועלת השמחה. מסר באחד מגדולי קבול, שהיה מסיע את בנו, דבר פה על יהודי, ובאבי שלו זימן אצלו אורחים. זאת אומרת, זימן אורחים לשבע ברכות. כשאכלו ושתו והיטיב את ליבם, אמר לבנו, הלב אבל לנו חבית אחד מן העלייה, תלך תביא לנו את חבית יין, שנשמח. עכשיו על מי מדובר? מדובר על בנו החתן. כיוון שעלה כישון נחש ומת, ימתין לו לירד ולא ירד, חיכה שהוא יעלה שירד ולא ירד. אמר, אני עולה ורואה מה טיבו של בני, עלה ומצואו שכישון נחש ומת, הוא בוטל בין החביות. ימתין עד שגמרו סעודתן, ואז הגיע השלב של השבע ברכות, שבעצם עכשיו צריך לברך. אמר להם, רבותיי, לא לברך את בני ברכת חתנים בתם, אלא ברכו עליו ברכת אבלים. לא להכניס את בני לחופה בתם, בואו והכניסו לקברו. הפטיר עליו רבי זכאי, למין כבול, לשחוק אמרתי מהעולל. זאת המציאות הזאת של השמחה והעצב, היא מציאות שבלולה בתוך החיים של כל אחד ואחד. לכאורה, האדם שבא לחתונה, יש פה שמחה עצומה, אולי שיא של שמחה, שמחת חתן בקלה, אבל כל השמחה היא מצד הקיום, מצד זה ששניהם קיימים, ברגע שאין קיומים, אז האבל הוא כפול. גם על שמחת החתונה שבעצם התבטלה ברגע אחד, וגם שמחה על אותו בן שעבד. ושחוק אמרתי מעולל, פירושו של דבר שהתעוללות, אי אפשר לשלוט בו, באותו שחוק. זה מציאות החיים. בהמשך, אני טיפה אקצר, בהמשך, המדרש מתאר לא רק את העצם מציאות המיטה, אלא גם את המקום שבו מתו בני אהרון. רבי קצרה ביודן גדליה פתח, אם על פיך יגביע נשר, אמר הקדוש ברוך הוא לאהרון, על מי מרפומך הייתי משרה שכנתי על גבי אהרון. מפיך הייתי משרה שכנתי על גבי אהרון. או על מי מרפומך הייתי מסלק שכנתי על גבי אהרון. סלע ישכון מקדש ראשון, והתלונן לינה אחת מקדש שני, על שן סלע ומצודה לינות הרבה, דתנינן תמן משניטל אהרון, הייתה שם אבן השתייה. זאת אומרת, מה מדובר? מדובר שכשאהרון היחס לבית קודשי הקודשים, הרי בבית קודשי הקודשים הייתה השרת שכינה בכל מקום. וכשהאהרון היה נכנס, הקדוש ברוך הוא היה משרה את השכינה בין הקרובים, ולאחר מכן אלה מן השתייה, תלוי במקדש ראשון ומקדש שני, כדי לתת מקום לאהרון. זאת אומרת, יש פה איזה פינוי, איזה מקום עצום, שנותן ריבונו של עולם לאהרון הכהן. למה יקרת כן, אמר רבי יוסי בר חלפתא, שממנה הושתת העולם, מן השתייה, דברים ידועים, שממנה הושתת העולם, ואהרון בעצם מצליח להגיע ולקבל מקום, בנקודה הכי יסודית, הכי ראשיתית של העולם, באותו מקום שממנו הושתת העולם, שם מקבל מקום אהרון. עד הוא דכתיב מציון, נכלל יופי. קצת התפילתו של כהן גדול ביום הכיפורים, ויציתו מן הקודש אומר, יהי רצון מפניך, שתהיה שנה זו גשומה, שכונה ותלולה, שנת רצון, שנת ברכה, שנת זול, שנת סובע, שנת מסע ומתן, ואל יצרכו בה עמך ישראל אלו לאלו, ואל יגביעו ישראל שרה אלו על אלו, ואל תפנה לתפילת עוברי דרכים. רבנן דקיסרים אמרו, על החינש וקיסרים שלו יגביעו שררה. היה שם אנשים חשובים, שאנשים חשובים לא ינצלו את המעמד שלהם בשביל להטיל שררה. רבנן דרומא אמרו, על החינש ובשרון שלו יעשו בתיהם כבריהם, שהאדמה שם הייתה אדמה יחסית חולית, ולכן היה חשש שהבתים יתמוטטו. משם חפר אוכל, משם היה נוטל אוכל כל ימות השנה. זאת אומרת, אהרון, אמרנו, מגיע לאבן השתייה, למקום שממנו הושתת העולם, ובעצם יוצר ברכה, יוצר את השפע לכל ימות השנה, לכל העולם כולו. זה הופעה עצומה של השפעה של אהרון הכהן על כל המציאות. למרחוק עיניו יביטו, ראש השנה יודע מה בסופה. זאת אומרת, אהרון כבר היה יודע כבר בראש השנה מה יהיה בסוף השנה. כיצד שעה שיצופף רואה השן של מערכה, עולה לדרום, יודע שבדרום סווה. עולה למערב, יודע שמערב סווה. עולה למזרח, יודע שמזרח סווה. זאת אומרת, תלוי לאיפה עולה אותו שן המערכה, וכן כולם עולה באמצע הרקיע, יודע שעולם כולו סווה. אחר כל השבח הזה ואפרוחיו יעלעו דם, ראה אפרוחיו מגעגעים באדמה ושתק. הקדוש ברוך הוא רואה את נדב ואביהו, נכנסים בית קודשי הקודשים, האפרוחים של אהרון הכהן, שתק. ובאשר חללים נדב ואביהו, שם הוא השכינה, שדווקא באותו מקום של שכינה, הקדוש ברוך הוא רואה את אותה הופעה, ושותק. רבי יהודאי בשם רבי יהושע בן לוי, ורבי ברכיה בשם רבי חייא בר אבא אמרו, קרבו שאו את אחיכם את פני הקודש. מת פני אהרון אינו אומר, אלא מת פני הקודש. כאדם שאומר לחברו, העבר המת הזה מעל פני האבל הזה, עד מתי האבל הזה מצטער? עד הוא דכתיב אחרי משה בני אהרון. מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא עצמו, יש שם השרת שכינה, הוא, כשבאים לקחת, שאו את החיים מת פני הקודש. מה הכוונה? כמו שריבונו של עולם, הקודש, אבל, ואומרים, תזיזו את המת מפניו, כי כבר אי אפשר לסבול את אותה אבלות, את אותו קושי. ואת מצד אחד רואים שהוא שותק, אבל השתיקה של ריבונו של עולם היא לא רק ביחס לאהרון, אלא השתיקה של ריבונו של עולם היא גם ביחס למה? ביחס אליו. זאת אומרת, יש פה איזו אבילות עצומה של ריבונו של עולם עצמו על מציאות המיטה של נדב ואביהו. זאת אומרת, יש מציאות של מיטה, כמו שהזכרנו, כי העולם שלנו בלול, בלול מרע וטוב. יש את שני הצדדים. מצד שני, הקדוש ברוך הוא יש לו צער עצום על כל מציאות כזאת של מיטה צדיקים. רבך ורב זירא בתך, אף לזאת יחד לבי ויתר במקומו, מהו ויתר, יקפוץ, כמו דעת אמרת, לנטר בהם על הארץ. אמר הקדוש ברוך הוא, ראו בניו של אהרון, דומים למתהו, שנכנס יבש ויצא לך, היה מתה אהרון יצא, ואחר כך יצא ציץ, פרח, במעשה של קורח, טיטוס הרשע נכנס לבית קודשי הקודשים, וחרבו שלופה בידו, גידר את הפרוכב ויצאת חרבו מלא אדם, נכנס בשלום ויצא בשלום, בניו של אהרון ייכנסו להקריב ויצאו שרופים, עד עוד יכתיב אחרי מות שם בני אהרון. זאת אומרת, באמת, כאב השכינה הוא כאב עצום. יש פה איזו מציאות של מיטה שקשה לנו לתפוס אותה. אם הקדוש ברוך הוא מצטער, אז אמור לא מנע את זה. והקדוש ברוך הוא גוזר חיים ממד. אלא יש פה איזשהו חשבון של מעין הכרח של מיטה שיוצר צער, ופה הדברים הם אפילו אולי יותר חריפים מאשר מה שדיברנו בהתחלה, שהצדיק והרשע מקבלים את אותו עונש. פה רואים שאפילו הרשעים יצאו בשלום, טיטוס יצא בשלום, ובני אהרון נפטרים. אחרי כל הקושי הגדול הזה, אחרי שהעברנו שיש פה דברים בלולים, המדרש מעריך מאוד מאוד בלהבין במה חטאו נדב ואביהו. זאת אומרת, עד עכשיו היה נראה לנו נדב ואביהו שאין פה אפילו שום נדנות של חטא. בהמשך אומר המדרש, ואני ככה אנסה לגוע בנקודות המרכזיות, הברכיה פתח, גם אנוש הצדיק לא טוב, אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהנשתי את ארון ולקחתי שני בניו ממנו לא טוב, ללקות נדיבים על יושר. זאת אומרת, עדיין יש סיבה למיטה. עד הוא דכתיב אחרי מות, תני רבי אליעזר, לא מתו בניו של ארון, אלא על ידי שהוא הלכה בפני משה רבן. הוא מסב תלמיד אחד שהורה לפני רבו, הוראה בפני רבו, רבי אליעזר אמר לאמא שלום, לאשתו, אי לאשתו של זה, אוי ואבוי לאותו תלמיד, לאשתו של אותו זה, אינו מוציא שבתו. שהוא נפטר באותו שבוע, לא בת שבתו עד שמת. נכנסו חכמים אצלו, אמרו לו, נביא אתה? ואיפה ידעת? אמר להם לו, נביא אנוכי ולא בן נביא, אלא כך מכולני כל המורה הלכה לפני רבו חיי המיטה. זאת אומרת, יש פה אישור חיסרון. תני רבי לעזר, אסור תמיד לראות לפני רבו עד שיהיה רחוק לו 12 מיל כמחנה ישראל. עד הוא דכתיב, ויחנו על הירדן, וכמה הם 12 מיל, רבי תנחו בר, רבי ירמיה ובחפר, אבו שיילין בי, והוא מורה. הוא היה בחפר שם מקום, והוא שואלים אותו, והוא מורה, הוא מורה הוראה. אמרו לו, לא, כן, אלפים בי מדרש, שעשו תמיד לראות לפני רבו עד 12 מיל, אבל לא למדנו בית מדרש, שעשו עד 12 מיל, והרמני רבך ידיד בציפורי, ורמני רבך ישב בציפורי, שהייתה פחות מ-12 מיל מחפר, אמר לאון, ייתי עליי אי ידעין. אמר, יבוא עליי, כאילו, לשון מערה חלילה, אם אני יודע, מנהי אנת לא הורי, ומאותו זמן הוא לא הורה אף פעם. מהחשש הזה שם הרבו נמצא בריחוק פחות מ-12 פרסה. זאת אומרת, יש איזו חומרה יתרה בלהורות הלכה לפני רבם. מר קפרה בשם רבי ירמיה בן אלעזר אמר, בשביל ארבעה דברים מתו בניו של אהרון, על הקריבה ועל הקרבה ועל עזרה, ועל שונת לו יצא זה מזה, על הקריבה שחסו לפני ובפנים, על הקרבה שקריבו בקרבן שלו ניצבו, על עזרה, אש בבית קיריים הכניסו, ואשר נטלו יצא מזה מזה, שנאמר איש מחתתו, לא באו ביחד. איש מעצמו עשו שלא נטלו יצא זה מזה. אמר רבי ירמיה בן אלעזר, וארבעה מכות מזכיר מידתם של בני אהרון, כולם מזכיר זכוכנם. כל כך למה ידיעך שלא היה בידם, אלא אבון זה בלבד. זאת אומרת, למה מזכירים כל פעם את אהרון של בני אהרון? בשביל לבוא ולהגיד, אל תחשבו שהם רשעים, הם יהיו צדיקים, אבל האבון הזה הוא הגורם, ולא דברים אחרים. ומעניין כי אחרי זה המדרש ממשיך ואומר עוד הרבה סיבות נוספות. היה מקום פה להאריך על כל נקודה ונקודה בסיבה של מות בני אהרון. אני לא רוצה להתעכב על זה, כי זה לא הנקודה המרכזית שאנחנו רוצים לדון בה היום. שלא נחשוב שיהיו מעשים מקולקלים בסתר. עכשיו, סיבות נוספות שאומרים, למה הם מתו? שהכנסו שטויי יין, כתוב יין ושחר על טשט, והיו מחוסרי בגדים, והם לא רחצו ידיהם ורגליהם, זאת אומרת, אישהו לא רק שנכנסו שלא בהוראה והקריבו בלא הוראה, אלא הגיעו באופן לא מספיק כבוד, בין מבחינת שיחות, בין מבחינת בגדים, בין מבחינת ידיים ורגליים. נקודות נוסף שהם מביאים, שהיה בהם שחץ, שאנשים שלהם יושבים אגונות וממתינות, כי הם לא רוצו להתחתן. למה היה הסיבה שלהם? אמרו, אנחנו, הדוד שלנו הוא מלך, משה רבינו, אבא שלנו הוא משה ואהרון, אנחנו סגני כהונה, מי יכולה להיות ראויה לנו? מי יש לה ייחוס מתאים? כיוון שכן, הם לא התחתנו. התוצאה מזה, הם מתו. ואחרי זה המדרש עוד אומר דברים חריפים יותר, ועוד עד אבל משה אמר, עלה אל השם למד שהוא משה ואהרון הולכים תחילה ונדב ואביהו מלכים אחריהם, כל ישראל אחריהם, ואומרים, מתי שני זקנים הללו מתים ואנו נוהגים שררה על הציבור. אפילו איזו ציפייה למיטת משה ואהרון. זאת אומרת, אישי, המדרש הולך ומחריף את הסיבה למותם. הולך ומחריף. שהיה בהם איזה גאווה, מעין גאווה כזאת, מעין רצון לשררה, לשליטה. ממשיך המדרש ואומר, בנים לא היו להם, רבי יעקב ברבים בשם רבי אבים בשם רב אחא, הם מתו ולא היה להם בנים. אמר, אילו היה להם, קורא בסעיף י' א', אילו היה להם בנים, היו קומים לאלעזר ואיתמר, ואלעזר ואיתמר קדמו. דתנינן תמן כל הקודם לחלה קולם לכבוד. הרי לפחת הנחלה, הבנים קודמים לאחי אביהם. ובלבד שיהיה נוהג כמנהג אבותיו, הם יהיו בנים צדיקים, יהיו ממשיכים. ויכן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם, רבי יצחק אמר בחייו. רב חייא בר אבא אמר במותו על דעתי דרבי חייא בר אבא דאמר מותו כתיב אחא פני, ולהלן אתה אומר ויקום אברהם מעל פני מתו, ולהלן מותו אף כאן במותו. זאת אומרת, כל אחד יש מחלוקת האם אלעזר ואיתמר כיהנו בחייו של אהרון או רק לאחר מותו. על דעתי דרבי יצחק דאמר בחייו, נאמר כאן על פני, ונאמר להלן וימות אהרן על פני תרח אביו, מה להלן בחייו אף כאן בחייו. הראה תומה בארון שימש אלעזר, הראה באלעזר שימש איתמר. זאת אומרת, בעצם שלושת הבנים כולם שימשו בכהונה. מעשה בשמעון בן קמחית, שיצא לדבר עם מלך הערבי. זאת אומרת, הכהן הגדול נאלץ לצאת לדבר עם מלך הערבי, נצא צינורה מפיו על בגדיו ותימתו. זאת אומרת, יש הלכה שרוקו של עובד כוכבים הוא מתמק כזהב. אותו כהן גדול, ברגע שאותו מלך ערבי ניטה זרוק מפיו ועל בגדיו, תימה אותו. נכנס יהודה אחי ושימש תחתיו בכהונה גדולה. אותו היום ראתה אימם שני בני הכהנים גדולים. זאת אומרת, אותה אימא שלהם ראתה את שני הבנים של הכהנים גדולים באותו יום. אמרו, שבעה בנים היו לה לקמחית וכולם שימשו בכהונה גדולה. שלחו אחריה, אמרו לה, מה מעשים טובים יש בידך? אמרה להם, מעולם לא ראו קורות ביתי, שערות ראשי ואמרת חלוקי. אמרו, כל קמחיה קמח, וקמח זה קמחית סולת. את כל קמח זה קמח, והקמח של שמח, של קמחית, אותם בנים שלה, זה לא סתם קמח, אלא זה סולת. הם משובחים ביותר. וקרון עלה כל כבודה בת מלך. פנימה על דעתי דרבי חייא בר אבא דאמר מותו, מת אהרון שימש אלעזר, מת אלעזר שימש איתמר. זאת אומרת, עם כל זה שראינו שהעולם הוא בלול, אף על פי כן רואים שנדב ואביהו חטאו ולכן מתו, או יש פה מעין חטא, ואלעזר ואיתמר הם ממשיכים לכהן, ולא רק ממשיכים לכהן, אלא ממשיכים לכהן באופן כזה שהם כבר בחיי אביהם, לפי אחת השיטות כבר מכהנים ככהנים גדולים. אישו שלמות שאפשר לראות אותה. ואיפה רואים את זה? אצל קמחית, שבאמת הכל אצלה היה כל כך נקי, כל כך מזוכח, כל כך טהור, מעין שלמות כזאת שזוכה שכל הבנים שלה באמת לא יידח מהם נידח. זאת אומרת, יש גם מציאות שבעולם הזה, מעין שלמות בעולם הזה. יש צד כזה. זאת אומרת, כאשר רואים מציאות של חיסרון בעולם, זה קשור גם לאיזשהו נדנות של חיסרון, כמו שראינו אצל נדב ואביהו. אבל הנדנות הזה לא משנה את ההגדרה של נדב ואביהו בתור צדיקים. עכשיו מסיים המדרש והדברים נפלאים. אמר רב אבא בר אבינה, מפני מה נסמכה פרשת מיתת מרים לאפר פרה, אלא מלמד שכשם שאפר פרה מכפר, כך מיצת הצדיקים מכפרת. אמר רב יהודן, מפני מה נסמכה מיתת אהרון לשבירת הלוחות, אלא מלמד שהיה קשה לפני הקדוש ברוך הוא מיתתו של אהרון כשבירת לוחות. אמר רב חייא בר אבא, כי באחד מניסן מתו בניו של אהרון, ולמה מזכיר מיתתם ביום הכיפורים, הם מלמד שכשם שיום הכיפורים מכפר, כך מיתתן של צדיקים מכפרת. ומניין שיום הכיפורים מכפר, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לתארתכם, ומניין שמיתתן של צדיקים מכפר, דכתיב ויקברו את עצמות שאול, וכתיב ויעתר אלוקים לארץ אחריכם. זאת אומרת, יש פה ציור שפתחנו במדרש ואמרנו, יש את הצדיקים ואת הרשעים. כי אמרנו, בעולם הזה אין מציאות שלמה. הרשעים והצדיקים בלולים זה בזה, כי זה מציאות החיים. וזה נכון, כי אין צדיק בארץ שעושה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, נדב ואביהו, יש בהם צד של חטא, והמדרש גם טורח להסביר לנו שהיה פה מעין אישהו חוסר כבוד, או במשה, או בכניסה לבית קודשי הקודשים, או בציווי השם, איזו גאווה מסוימת. ובאמת, אלעזר ואיתמר שנהגו שלא היו כן, באמת זכו להיות כהנים גדולים. אבל עדיין יש פה את המציאות של הצדיקים. ואותה מציאות של מיטה שנגזרה בעולם מאפר באת ולאפר תשוב, אותה מציאות של מיטה שנגזרה בעולם, זה נכון שהיא קיימת, והיא קיימת אצל כולם, אצל צדיקים והרשעים. אבל לא דומה מיטתן של צדיקים למיטתן של רשעים. מיטתן של רשעים היא לא פועלת בעולם. היא לא מועילה. מיטתם של צדיקים היא מחפרת. זאת אומרת, יש איזושהי מציאות של תיקון, שהמיטה של הצדיקים היא מחפרת. היא מתקנת. וגם כשאנחנו באים ושמים את הצדיק והרשע הזה לעומת זה, זה רק מצד ההתבוננות היחסית שלנו. הניסיון שלנו להבין את הדברים, את מהלך ההשגחה האלוקית. אבל מצד האמת, הצדיקים הם צדיקים, והם פועלים בעולם, ושכרם הוא לעתיד לבוא. והקדוש ברוך הוא בוכה עליהם, ולוקח אותם דווקא, אומר המדרש, לא התעכבתי על זה, ולוקח אותם דווקא ביום שמחתו של ריבונו של עולם, לא במתן תורה, אלא בכאשר חונכים את ביתו של ריבונו של עולם, את בית השם, את המשכן, בעזרת השם שנזכה, בעזרת השם, להופעה ובלה, המוות לנצח, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יופיע את החיים השלמים, כולה השלמה.